سما لفخر ما دنيا يهاسرين يا بشوطا بخما ولغنا يا دويا ופניני של כל חסד המלאת וליבי ירחמה תורה אגישנה כגן של חנת האח וליבי ירחמה תורה אגישנה כגן אשל עדנת הערה עמיתנו בך לא תזכה כל בריאה לעולם שכולו טוב.
נחזור לארבע אמיתות. דיברנו קודם קצת על הסדר שלהם, אמרנו שהסדר שבו הבודה הציג אותם לפני תלמידיו הוא לא הסדר שבו הם קוראים בהתנסות שלנו, והסיבה שהוא הציג אותם ככה הייתה כי זה הסדר שבו אנחנו מתרגלים, זה הסדר שבו אנחנו מתפקחים, ולכן הבודה הציג אותם באופן שבו הציג אותם. וזאת הייתה הערה מתוך טישינג של הדלאי לאמה, העניין הזה של הסדר. ויש עוד דבר אחד שדלאי לאמה אמר, הוא אמר שאנחנו חייבים לקשר בין האמיתות האלה כפי שהן נאמרות בסוטרות, כפי שאנחנו קוראים עליהן, כפי שאנחנו אולי עונים עליהן בשיעורי בית, בין הידע הזה התיאורטי לבין החוויה האישית שלנו כבני אדם. לא רק לייחס אותם לאופן שבו אנחנו חושבים על אחרים, אלא הוא במיוחד להשתמש בהם לעבוד על עצמנו. כי אם אנחנו חושבים איך הבודה לימד אותם, אז אמרנו, הנה הסיטואציה שהוא קם מההערה שלו, הוא מסתובב, הוא מבין שיש לו תובנות עמוקות ביותר, שיכולות לשחרר אנשים מסבל, אלא שהן מאוד מעמיקות, הן כל כך מעמיקות, שהיה לו חשש שאנשים בכלל לא יבינו אותו. ואז הוא פוגש את החמישה, שהם חברים שלו, ובחמלתו עליהם הוא מלמד אותם. ובדיוק כפי שהבודה לימד אותם, אנחנו נמצאים גם באותו מצב כמוהם, אנחנו גם בסמסרה. אז איך אומרים אצלנו בהגדה, שכל אחד צריך לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים? כל אחד מאיתנו באותו מצב. והבודה, מה שהוא לימד אותם, חל גם עלינו. והדרך הטובה ביותר לעשות את זה, זה ליישם אותם על הנגע הרוחני הקשה ביותר שיש לנו. המטריד ביותר שיש לנו. אז הרעיון הוא לפתח מודעות על הכרית, כשאתם במדיטציה, כשאתם במצב שאתם מבודדים קצת מגירויים חיצוניים, לנסות לראות משהו, ואחר כך להכניס את מה שראיתם חזרה לחיים, וזה הולך קדימה ואחורה, ובהדרגה המדיטציה תומכת בחיים שלכם, והחיים תומכים במדיטציה. מה התועלת בלעשות את זה? הנה רשימה של כמה דברים שעשויים לקרות אם אתם עושים אותה היטב. הדבר הראשון שעשוי לקרות זה שמתפתחת הבנה עמוקה של האמת הראשונה של הסבל. כי הנגעים הרוחניים שלנו הם סבל גמור, הם גורמים לנו הרבה סבל. אבל אנחנו לא תמיד מסתכלים בהם ולא תמיד מבינים מה קורה, ואנחנו פשוט במין כזה מצב כללי של מצוקה עמומה כזאת, בלי שאנחנו יודעים לשים על זה אצבע, בלי שאנחנו יודעים. זה שוב כמו להיות בתוך הזיהום אוויר, ואפילו לא יודעים שיש מקום אחר. אנחנו חיים בתוך זה. אז התרגיל הזה מפתח בנו הבנה חווייתית של האמת של הסבל. ולזה יש השלכות הרבה מעבר לזה. כי ברגע שאדם מבין את הסבל דרך ההתנסות החווייתית שלו, אז מתחיל להתפתח אמון בטיצ'יק של הבודה. הבודה אמר, אוקיי, זה כתוב בסוטרה, עכשיו מה? עכשיו ראיתי שזה בדיוק ככה בחיים שלי. אם אני רואה שזה בדיוק ככה בחיים שלי, אז יש לי אמון שיש כאן דמות שדוברת אמת. ואז יש סיכוי שאני גם אקשיב למה שהוא לימד על שאר האמיתות, שאותם אני פחות יכולה לאשש בחיים שלי. ואם ככה, אחרי שעשה את השלב השני, אחרי שירכוש אמון בבודה וילך בעקבות הטיצ'ינג, ילך ויפחת הסבל בחיי ועשיג תוצאות. כי אפילו כשעושים את הדברים שאנחנו כביכול אוהבים לעשות, לא אלה ששנואים עלינו, לא כשבא משהו ששנוא עליי, אבל כשאני עושה משהו שאני חושבת שהוא אהוב עליי, גם שם יש סבל. כשאני הולכת ומשיגה את הדבר שאני משתוקקת לו, יש שם השתוקקות. ואנחנו מדברים על שתייה, על אכילת יתר, על עישון, על התעסקות לא נאותה במין, או כל מה שיצרים דוחפים אותנו להתעסק בו. אנחנו רוצים את הדברים האלה, וגם כשאנחנו משיגים אותם, יש שם סבל. ואת זה אנחנו צריכים לראות לפני שנוכל לשנות משהו. אנחנו צריכים לראות בהתנסות חווייתית שמעצם מהותם הם סבל. זה עוד מעט במדיטציה, אני מקווה שכל אחד יוכל לראות משהו. זה יכול להביא לחוויה של היפסקות, לאמת השלישית. כמו איזה הרגל שאתם מכורים לו, איזה התמכרות. אתם רואים בעליל את הסבל שזה גורם לכם, אז אולי תפסיקו. אז יהיה לכם חוויה של היפסקות. כי קשה לנו לחדול מהרגלים שאנחנו מכורים להם. מאוד קשה, אנחנו מאוד מתפקרים לדברים. ורק דרך החוכמה שאנחנו יכולים לראות את האפסות שלהם ואת הנזק שלהם בעצמנו, נוכל לחדול. וכשפעם אחת תואמים את הטעם, רוצים עוד. מתפתח תיאבון מאוד בריא לדבר הזה. כי כל פעם שחדל אחד כזה, מתפנה מקום במים, נוצר יותר חופש, יש יותר שקט, יש יותר עושר. אז כל אחד כזה תואמים את השוקולד. לא צריך את השוקולד. צריך את הלמרים, צריך את הטעימה של התרגול הזה. ואז בהדרגה אתה הולך ומתהר, והתהליך מאיץ את עצמו. כתוצאה מתהליך כזה, אז ההצלחה אומרת לנו, כן, זה אפשרי. נכון, אפשר להפסיק את הסבל. הצלחה אחת אפילו, בדרך הזאת, אומרת לנו, אם הצלחתי עם דבר אחד, אז יש אפשרות להפסיק. יש סוף לסמסרה, אפשר להפסיק את הדבר הזה. גם אם יש אינסוף דברים להפסיק, אבל בינתיים, אני התחלתי לצעוד בדרך, אז מה יעצור אותי מלהמשיך? ברגע שהתחלתם, עכשיו לא ניתן לעצור אתכם יותר. כתוצאה מזה שאתם נוכחים שאפשר להפסיק, שסמסרה יש לו סוף, אז אתם נוכחים מההתנסות שלכם באמת השלישית. אז התחלנו מהאמת הראשונה של הסבל, מהתבוננות באמת הראשונה במדיטציה, ואז זה מתחיל לגלגל את שאר האמיתות, הם יבואו אחר כך, זה ההתנסות. ואז אתם רואים גם את הדרך להערה, ואנחנו רואים שאנחנו יכולים להשתמש בבעיות הכי קשות שלנו, בתור מה שישים אותנו על הדרך. אם יש למישהו איזו התמכרות או איזה הרגל רב, הוא עובד בצורה כזאת, זה יהיה בדיוק הדבר שיעלה אותו על הדרך. זה הופך לידיד הכי טוב שלו. אותו הרגל רע שיכול לגרום לנו כל כך הרבה סבל, כמו שתיינות או זלילת יתר, בדיוק זה הופך לידיד הכי טוב, כי זה מה שמאפשר דרכו לראות את הסבל ואחר כך לצאת מהסבל. אז זה דורש שיהיה לנו מספיק אומץ להסתכל בסבל איפה שלא הסתכלנו קודם, נכון? כי הנה יש לנו את ההרגל המזיק הזה ואנחנו ממשיכים בו כי אנחנו לא בחנו אותו מספיק ולא ראינו את הסבל שהוא גורם לנו. אז עכשיו להסתכל בסבל זה לא נעים, אנחנו בורחים. הסיבה שעד עכשיו לא הסתכלנו כי זה לא נעים. אז הנה כמה נימוקים, כמה זה כדאי לנו לעשות, ואז נעשה קצת מדיטציה. קודם כל דיברנו על העניין של איך קרמה עובדת, איך כל מעשה משאיר רישום, ואיך הרישום הזה מפשיל ומביא לעוד דבר מאותו סוג וכך הלאה. ודיברנו על הצורך לטהר, נכון? שאפשר לטהר קרמות. כדי שנוכל לטהר קרמה, למשל, אנחנו צריכים קודם להודות בה, נכון? יש את העניין של שקפה, של להודות, שזה צריך להסתכל. במילים אחרות, לא נוכל להשיג טיהור בלי להגיד את האמת על הדברים, בלי להסתכל להם בעיניים. אותה בחורה ששיתפה אותנו בסיפור שלה עם התאונת דרכים, תחשבו כמה אומץ היה נדרש ממנה לראות איך האי אמירת אמת שלה הביאה לה כל כך הרבה סבל. זה דורש המון אומץ. ועוד לקום ולעשות את זה בציבור, וזה מאוד חזק כשעושים את זה בציבור. היא כבר לא תחזור על דברים, כי היא באופן מודע ומכוון ומתוך בחירה הודיעה את זה בציבור, וזה עשוי להביא המון מבוכה. המבוכה הזאת מרתיעה מדברים כאלה. לעשות שקפה בציבור זה מאוד טוב. מאוד טוב לעשות עם למה. כי המבוכה תרתיע פעם הבאה מלעשות את זה. אז זאת סיבה אחת. הסיבה השנייה, לתת לנו אומץ להסתכל באותם דברים שקשה לנו לראות אותם. ככל שאנחנו מבינים יותר את הסבל שלנו, כך יותר קל להתגבר עליו. ולכן, במקום לראות את הנגעים שלנו כאיזה דבר שלילי ומבייש, ואולי שאנחנו כל הזמן מנסים להחביא מתחת לשטיח, גם בפני עצמנו, אנחנו מבינים שאם ככה הם הופכים למנוף שלנו לדרך. הם אין ידידים שלנו. אותם הנגעים הרוחניים הם אין ידידים, כי הם המנוף שדרכו נתחיל לסובב את גלגל הדרמה אצלנו. יש אנשים שאומרים, בלי הסבל, מי אני? מה אני? אני אהיה לא מעניין, אני אהיה אישה משעממת, אני צריכה לסבול. אני פגשתי כאלה. היא סובלת, היא עושה לעצמה צרות, אחר כך היא כותבת על זה. ואז היא מנסה למכור את הסיפורים. יש תועלת הרבה יותר גדולה בנגעים הרוחניים, אשר לכתוב ולמכור אותם כסיפורים. תועלת שלישית מלהתבונן באומץ באותם שדים קטנים ששוכנים בתוכנו, ההתבוננות הזאת עוזרת לנו להביא מקלט. כי אנחנו בעצם הולכים למקלט בנגעים הרוחניים שלנו. אני אומרת, אני בסדר, אבל אני לא יכולה בלי ארוחת ערב שלי. או אני לא יכולה בלי זה או בלי זה או בלי זה. כל מיני נגעים רוחניים שיש לנו, ואנחנו הולכים למקלט בדברים שהם בעצם סמסרים, ארציים, ולא יכולים לעזור לי כהוא זה. התרגלתי ככה, המיינד שלי מותנית לחפש את הדברים האלה, אבל אין בהם שום מקלט. מעולם לא היה ולא יכול להיות, כי מקלט הוא דבר רוחני. זה עוזר לנו להגיד את האמת, במה אנחנו באמת נותנים מקלט. כי אילו היינו באמת נותנים מקלט בשלושת הילומים, או בחוכמה, או בחמלה, אז כבר לא היינו בורחים אל ההרגילים הקטנים האלה שגונבים את החיים שלנו. אז זה היה יתרון שלישי. יתרון רביעי. הנגעים הרוחניים באמת אוכרים את דעתנו, אוכרים את התודעה שלנו. חישבו אלו מכם, נגיד, שאוהבים עוגות, כמוני. איך מרגישים כשפתאום בא החשק הזה לעוגה? פתאום בא לכם החשק למטות, נגיד, ראיתם העוגה הזאת, זה אתם צריכים. איך זה מרגיש במים? עכשיו אני כבר לא יכולה להתרכז בשום דבר, כי אני צריכה את העוגה. או אני צריכה את הסיגריה, מה שזה לא יהיה, אצל מי שזה לא יהיה. זה אוכר את דעתנו. זה גונב אותנו. אז ההתבוננות הזאת עוזרת לנו לראות איך ההפרעה הזאת עובדת, וזה הולך מאוד עמוק. זה מאוד עדין ומאוד חתרני, מאוד מתגנב. זה מתגנב אלינו וגנב אותנו. אנחנו אפילו לא יודעים איך זה בלי זה, שאני חופשייה מהדבר הזה. ואם מישהו פעם חיסל אחד כזה, אז הוא יודע איך הצד השני של זה. 5. במידה שיש לנו נגעים רוחניים, בדיוק במידה הזאת תופרע המדיטציה שלנו. לא נוכל לפתח ריכוז טוב. 6. ההפך מזה, במידה שנתמודד איתם ונתחיל לראות תוצאות טובות, המדיטציה תמרים, הריטריטים יהפכו לחזקים מאוד, בסופו של דבר נוכל להצליח להגיע לרמה עמוקה מספיק של מדיטציה כדי לראות ריכוז. וכמובן, כדי להעמיק את המדיטציה שלנו, לא די להסתכל ברמה הגסה של הנגעים הרוחניים, של ההשתפקות לעוגה וכך הלאה. זה הרמה הגסה. יש רמה הרבה יותר עדינה של השתוקקות, רמה הרבה יותר עדינה של סלידה, של דחייה. צריכים להתבונן ברמות היותר עדינות שקשה לראות אותן, שלא במדיטציה, צריך ריכוז טוב כדי לראות אותן. אז כשאנחנו מתמודדים בשדים הגדולים, אחר כך אפשר להתמודד עם הקטנים, ולאט לאט לבאר אותן לגמרי. הרבה פעמים אצל אנשים נגעים רוחניים מתעוררים בתוך מערכת יחסים. עם בן זוג או בת זוג, או עם מישהו שחיים איתו קרוב, יכול להיות עם ילדים או הורים, אבל מישהו שחיים ביחד. ויכולים שנים להתנגח ועולים על ספירלה שמורידה אותנו. רואים אנשים שנגיד לא חיים טוב אחד עם השני, והם לא התחילו לא טוב, נכון? הם התחילו ממקום שהם רצו להיות אחד עם השני. ובהדרגה בהדרגה עולים הנגעים, ולא עושים את העבודה, ועולים על מין ספירלה כזאת שמורידה למטה למטה, ואחרי כמה שנים כבר אי אפשר להכיר את המערכת הזאת, זה נהיה סיוט להיות אחד עם השני. אז זה מקום טוב להתחיל לעבוד, זה מקום לא קל להתחיל לעבוד, אבל זה מקום נפלא, שם יש הרבה חופש. כי זה מתחיל להפוך את הספירלה, אפילו מעשה קטן מתחיל להפוך את הספירלה. כל אחד עובד על שלו, לא על של זולתו. לא מתקן את הבן זוג, אלא את עצמו. אפשר לעזור לבן זוג, אבל לא צריך לכתוב את היומן שלהם. אתם כותבים את היומן שלכם. אם המילה נגע רוחני לפעמים היא שלילית, תקראו לזה פרויקט. יש לכם את הפרויקט. אז אם אתם רגלים להצטעק במצבים מסוימים, הפרויקט שלכם זה להשתלט על המצב הזה. אותו דבר שתמיד מקפיץ אתכם ואת זה אתם לא יכולים לסבול, זה הפרויקט שלכם. ואם אתם רואים שהם נגיד לא עושים את העבודה כמו שאתם הייתם רוצים שהם יעשו, תעזבו אותה. אם הם לא עושים, סימן שמשהו אצלכם לא עובד. תעבדו על הפרויקט שלכם. אתם יכולים לשאול אותם בידידות מה שלום הפרויקט שלך או שלך, אבל הם לא חייבים לענות לכם. עבודה היא אצלכם. עד פה דיברנו בלי להשתמש בריקוד אפילו, נכון? פה זה היו מין עצות כאלה טובות שמתחילות תהליך שבסופו של דבר יוביל אותנו יותר מהר להבנת הריקוד. אז אלה שיטות, מה שאנחנו קוראים זמניות, הן לא אולטימטיביות. באופן אולטימטיבי לא צריך את כל השיטות האלה. כשמבינים היטב ריקוד, מבינים שכל דבר ודבר שרופיע אצל הזולת שמקפיץ אותי, אני קודם זרעתי. גם אם אני לא מודעת איך, הוא אף פעם לא מסדר את החדר, וזה משגע אותי, נגיד דוגמה. אם זה מופיע בחיים שלי, אם אני חיה על יד החדר הבולגן הזה, איפשהו זה מעיד על משהו אצלי. זה יכול אפילו להרחיק לכת ולהעיד על אי הבנה עמוקה שיש לי ביחס לסדרי עולם, הסדרים מבולבלים, הכל לא מסודר. הביטוי הפיזי החיצוני של בלגן, הוא יכול להעיד על דברים מאוד עמוקים אצלי, אבל זה תמיד בא ממני, גם אם אני לא רואה כרגע איך. כי כל מה שמופיע בחוץ הוא תמיד הפשלה של קרמה שאני זרעתי, אין מקום אחר, אין מציאות אחרת מלבד זו שהפשילה בשבילי מתוך הזרעים שלי. ככל שההבנה הזאת יותר עמוקה, אתם פחות ופחות צריכים להתעסק איתם ולתקן אותם, כי אתם יצרתם אותם, אתם רק עובדים בפנים, אתם רק עובדים ברמה של הזרעים הקרמיים, ולא ברמה של העץ של פורפו. וזאת ערך ארוכה. בואו נתחיל עם מדיטציה שתתחיל לפתוח את הפקעת הזאת. שבו לכם בנוח. הרגישו את המגע עם המושב, עם הקרית. הרגישו את התמיכה והמוצקות של המושב שלכם שתומך בכם. אתם יכולים אפילו לדמות כאילו שהמושב מתרומם מן האדמה ובא במיוחד כדי לתמוך בכם במדיטציה. ודוחף אתכם כלפי מעלה. ותוך שהוא דוחף אתכם כלפי מעלה, אתם מתרוממים ומרחפים. הגב שלכם מתיישר והגוף מרחף לו מעל המושב. והראש הוא האחרון שמתיישב לו. יש כאלה שמחזיקים את העיניים טיפה פתוחות כדי לא לרדם, ואז זה נותן לאור קצת להיכנס. לפעמים יש אנשים ששולחים את המבט למישור איפה שמסתיים האף. לא עושים פזילה לכיוון קצה האף, אבל למישור של קצה האף. או קדימה לרצפה לפניכם, אבל לא ממוקד. הביאו את המיינד לתוך הגולגולת. אמרו לה להירגע, להתרפות. עברו אל המצח והרפו. עברו לאוזניים והרפו, אזור העיניים והרפו, לפה הרפו, לעורף, לכתפיים, לגוש הכל יהיה נינוח ורפול. המשיכו יותר עמוק אל תוך השרירים, ותנו להם להתרפות. עברו על החזה, על צידי הגוף, על השכמות, ותנו לכל זה להתרפות. עברו על השרירים לאורך עמוד השדרה, החלק התחתון של הגוף, הירכיים, ירך שמאל, ירך ימין, אחורי הברכיים, השוקיים, כפות הרגליים, הפעונות.
עברו בזריזות על גופכם. בדקו אם יש אזור שדורש תשומת לב מיוחדת. כעת תביאו את תשומת לבכם אל הנשימה שלכם. התמקדו בתחושה של תנועת האוויר פנימה והחוצה. התמקדו באזור שבין הנחיריים, בקצה האף. בעיני רוחכם קחו את עצמכם למקום מיוחד. מקום שבו אתם אולי נותנים מנחה, או איזה מקום שקט בתודעה שלכם. קחו את עצמכם למקום קסום, שהכל בו יוצא דופן ומיוחד. זה יכול להיות חדר יפה, אולי גן יפה, יכול להיות מקום קסום בטבע, מקום של יערות, מפלי מים. ראו את עצמכם שם, בעיני רוחכם. הביטו סביב.
הכל מלא באנרגיה קסומה, יוצאת דופן. הכל מלא חיים, הכל מאוד ברור. ראו שמה שעושה את זה כל כך נפלא. זה הביטוי הנשגב של האהבה והחמלה שלכם ושל החוכמה שלכם שחוזר אליכם בצורת מציאות מדהימה. וראו לפניכם איזו דמות, ישות, אולי המורה או המורה שלכם. וגם הם עשויים מאותה אנרגיה מדהימה. אותה אנרגיה שהיא ביטוי של החוכמה והחסד שלכם. ובקשו מהדמות לברך אתכם. בקשו ממנה שתעזור לכם להבין כל סנטימטר בדרך להארה. בקשו ממנה להבין את החוכמה העמוקה ביותר, את ארבע האמיתות של האריה, כפי שנאמרו על ידי הבודה. ומאחר שאתם מבקשים, ראו את האנרגיה הזאת פורצת מליבם אל הלב שלכם, לעזור לכם בחוויה של המדיטציה שלכם. הדלאי לאמה אמר שהשאיפה להשיג אושר ולהתגבר על סבל היא המצב הטבעי של ההוויה שלנו. האם זה נכון עבורכם? מהו הכוח המניע שמביא אתכם לסדנה מעין זו? או לשיעורי דרמה? האם זה אותה כמיהה טבעית שיש לכולנו למצוא אושר? נסו להתחבר לרגש הטהור הזה שמחפש למצוא אושר אולטימטיבי. וכעת הביאו את המיינד לחיי היומיום שלכם, וחישבו על איזה דבר שבשגרה שלכם, משהו שעשיתם אולי יום לפני שבאתם לכאן. וחישבו, למה עשיתם את הדבר הזה? תבחרו מעשה, לא חשוב איזה, שעשיתם בחיי היומיום שלכם. חשבו, למה אני עושה את זה? או למה אני עושה את זה? איזה סוג של עושר או סיפוק טיפסתי? האם עשיתי את הדבר הזה כדי להרגיש טוב? אתם צריכים להיות כנים עם עצמכם. אולי עשיתי את זה כדי לסדר את החיים שלי. אולי רציתי להביא לשינוי בחיים שלי. התבוננו היטב במעשה שלכם, ונסו לראות רמות של חיפוש אחרי אושר, בתוך אותו מעשה, רמות של כמיהה לאושר. אולי יש כמה סוגים של סיפוק או עושר שניסיתם להשיג במעשה אחד. יכול להיות רמות, יכול להיות סוגים, לפי המעשה. ועל כל אספקט כזה של סיפוק או של עושר שחיפשתם בעשייה שלכם, מהו הדבר שממנו ניסיתם להימנע? מהי האי נוחות שממנה ניסיתם לברוח, או לתקן, או לסדר משהו? מהו הדבר שהיה בלתי רצוי ושדרבן אתכם לעשות את המעשה? תסתכלו אם אתם יכולים למצוא מתחת לעשייה רמה עמוקה יותר של חוסר סיפוק, אפילו של חרדה אולי. אולי ניסיתם להשיג שליטה. כדי להימנע מהמצב של חוסר שליטה. אולי יש שם איזה בלבול. תנסו לראות אם אתם יכולים, ברמה האינסטינקטיבית ביותר שאתם מסוגלים לה כרגע, לראות מה זה הדבר שהיה לא מספק ושניסיתם לברוח ממנו. ואם אתם מצליחים לראות משהו, ואם אתם מגיעים לאיזה מסקנה, נסו רגע להישאר עם המסקנה הזו. אמרו לעצמכם, יש בי כמיהה להשתחרר מהסוג הזה של סבל. ככה מרגיש הסוג הזה של סבל. יש בי כמיהה להשיג את הסוג הזה של סיפוק. ככה מרגישה הכמיהה הזאת. חשבו לעצמכם שאם יש ביכולתכם להשיג הבנה מעמיקה של הסבל בהוויה שלכם, של מה פירוש שההוויה שלכם ספוגה בסבל, הרי שתוכלו לרכוש ידע מעמיק של עצמכם וחוכמה, ובצורה כזאת תוכלו גם להביא ברכה לאחרים באמצעות חוכמתכם. ואם ככה, עשו החלטה לחזור למקום הזה ולחקור אותו לעומקו, כדי שתכירו מקרוב, באופן חווייתי, את המנגנון של סבל בחייכם, על כל רמות העידון שלו. תקדישו את הברכה של המדיטציה. ואתה תקחו את העיניים. ולפני שתזוזו יותר מדי, כאן תעצרו, תסתכלו על המוטיבציה שלכם לבוא, ללמוד ולתרגל, האם היא שונה, ואם כן במה היא שונה, מן הכמיהה הזאת שגיליתם במדיטציה. ואולי אין שונה. אז זאת הייתה מדיטציה על האמת של הסבל ועל האופן העדין יותר שבו היא מתבטאת בחיים. כי היא ישנה שם כל הזמן. הבודה מלמד שיש שלוש רמות לאמת של הסבל, ודיברנו עליהם בהרבה מקומות אחרים, אז אני אזכיר את זה פה רק בקיצור. הבודה מלמד על שלוש רמות של סבל. יש מה שנקרא סבל של סבל. פה מדובר על האסונות הגדולים בחיינו, על מה שכל אחד יגדיר כסבל, על המחלות והכאבים והנטישות והבדידות והאובדנים והמלחמות. אז פה אין ויכוח, כל אחד יגדיר את זה כסבל. אבל אלה קורים מדי פעם. אחר כך יש את הרמה השנייה של סבל, שזה הסבל שכרוך בשינוי. וזה סבל. דברים משתנים כל הזמן, דברים הם זרימה בלתי פוסקת כל הזמן. קורה משהו, חל שינוי, ואנחנו מגיבים לו כאילו שאוי ובוי. איך זה? אנחנו עמומים. איך זה שאדם הזה עזב אותי? אבל דברים כל הזמן משתנים. העובדה שאנחנו מגיבים לזה עם כאב, מעידה שאנחנו לא מבינים שינוי והראיות. מצפים איכשהו שדברים ימשיכו להיות כמו שהם, אבל הם לא, הם לא יכולים. גם אנחנו לא נשארים כמו שהיינו. והסיבה לזה זה שהכל הוא תהליך של הפשלה קרמה. וכל פעם מפשילה קרמה אחרת. עד ליום שבו נלמד איך לשלוט בתהליך. ויש את הרמה השלישית של הסבל, שהוא הסבל החדור. הוא הסבל שנמצא שם כל הזמן. הוא הסבל שמתבטא בזה שמרגע שנולדנו, כבר שר המוות מחרסם בנו, וכל רגע שחולף מחרסם עוד חתיכה עד שהכל נגמר. זה הסבל שאומר, הכל הוא תהליך של הפשלה ודעיכה, עלייה ודעיכה. זה סמסרה. זה לחיות בסמסרה, זה לחיות נתון לכוחות קרמים. זה סבל חדור. נשארה כאן שאלה קודם, למה יש סבל בסמסרה? אם יש הערה ואם יש טוב, למה יש סבל בסמסרה? אז הנה, אנחנו לאט לאט עונים כל השיעור הזה, כל הסדנה הזאת היא תשובה לשאלה הזאת. דרך אחת לענות על זה, לפי הבודיזם, לפי האסכולה של האבידמה קושה, כשמסתכלים על מי אנחנו, אז התשובה באבידמה תהיה, אנחנו לא יותר מאשר חמישה מצבורים. חמישה מצבורים. מה הם? צורה. וכשאומרים צורה בבודיזם מתכוונים לגוף, לגוף פיזי, אז אנחנו צורה, זה הצד הפיזי שלנו, זה המצבור הפיזי שלנו. לכל יצור חי, חוץ מהבודדים שנמצאים בעולם חסר הצורה, יש גוף. אחר כך יש עוד ארבעה שהם מנטליים, והם כוללים תחושות ורגשות, במובן של נעים לא נעים, וזה יכול להיות פיזי, זה יכול להיות מנטלי, וזה כבר המעבר מהגוף אל התודעה, דרך התחושות. לכל יצורך יש תחושות, נעים לא נעים, ניטרלי. אחריהם באה יכולת הבחנה, אנחנו כל הזמן מבחינים בין דברים. לכל יצורך יש יכולת הבחנה. אפילו לנמלה יש יכולת הבחנה, היא מבחינה בין מה אוכל ומה לא אוכל. משאירים על השעה יש פירור, הם מהר מאוד מבחינות. אחר כך יש המצבור החמישי, הוא המצבור של מודעות, שהכל תובל בו, גם יש לכל יצור חי. והרביעי זה כל השאר. ככה מלמדים את המצבורים. כי ברביעי מכניסים את כל מה שלא פרטנו עד עכשיו. לפעמים קוראים לו באנגלית compositional factors. זה כל הגורמים שמהם מורכבת התודעה שלא מנינו עד עכשיו. זה כולל תשומת לב, אהבה, כעס, כל מיני גורמים מנטליים, ויש 46 כאלה לפי אבידמה קושה, ומקומות אחרים מונים אותם קצת אחרת. כל זה נכנס ברביעי. והקיום הסמסרי שלנו, לפי אבידמה, הוא לא פחות ולא יותר מאשר חמשת המצבורים. ובאסכולה של האבידמה, כשאנחנו מחפשים מי אני, מתחילים לנתח מי אני, אז אומרים, אוקיי, יש לי גוף, יש לי תודעה, מתחילים לנתח את התודעה, אומרים, הנה, בתודעה יש ארבעה מצבורים. עכשיו, איפה אני בכל זה? האם אני באחד המצבורים האלה? האם אני בגוף? לא יכול להיות שאני הגוף שלי, כי אז מה עם התודעה שלי? לא יכול להיות שאני רק התודעה שלי, כי אז מה עם הגוף שלי? מתחילים לחפש, איפה אני? בתוך המצבורים האלה, איפה אני? וזו אנליזה מאוד חשובה. לא מספיק לספר עליה, צריך לעשות אותה. כל אחד חייב לעשות אותה בעצמו, כדי לראות את הריקות של עצמו. זה איך שעושים את זה שם. מחפשים איפה אני פה, אני פה, אני פה, ולא מוצאים אותי. אז אני לא בחמשת המצבורים. אז אם ככה, אולי אני איפשהו בחוץ. הנה פה חמשת המצבורים שלי, פה הגוף התודעה, ואיפשהו אני בחוץ. אבל איפה? אם לא בגוף ולא בתודעה, אז איפה אני? אם עושים את החיפוש הזה, אנחנו לא מוצאים. אנחנו לא באף אחד מהמצבורים, אנחנו גם לא מחוץ להם. אז האני הזה, שבגללו אני מוכנה לצאת למלחמה, והאני הזה שנעלה, והאני הזה שנפגע, והאני הזה שסובל, לא היה ולא נברא, אלא משל היה. לא היה, לא נברא, לא יכול היה להיות, לעולם לא יהיה, אלא שאני אחוזה בו לגמרי. אני לגמרי מאמינה שהוא ישנו, ואני מאמינה שמגיע לו צדק ומגיע לו טיפול. כל הצרות שלי באות מזה שאני אחוזה באיזה אני, שאם אני הולכת לחפש אותו, אני לא אמצא אותו. כי אין כזה. זה הצרה שלנו בסמסרה. ולכן, אומר הבודה, שהקיום הסמסרי שלנו הוא לא יותר מאשר חמשת המצבורים, זה לפי הבינה מקושה, וזה נכון. זאת אומרת, לפי האסכולה הנמוכה של הבנת ריקות. והוא אומר, הבודה, שהחמישה המצבורים האלה, מעצם מהותם הם סבל. מעצם מהותם הם בלתי תיאורים, הם סבל. ושוב, אני פה מכסה שטח עצום, ושדורש הרבה חקירה. פשוט זה לא הנושא שלנו בסדנה הזו. האם הם סבל מצד עצמם? האם יש להם טבע ממהותם להיות סבל? וכמובן שהתשובה היא לא, כי אם הכל ריק, אז אין לאף דבר שום טבע עצמי. אין לגוף שלי טבע עצמי להיות גוף שסובל, אין למיין שלי טבע עצמי להיות מיין שסובל, אלא שבמצב הסמסרי שלהם, במצב הלא מואר שלי, הם גורמים סבל, הם סבל. ובגלל הבורות שלה אנחנו לא מבינים אותם. בגלל הבורות שלה אנחנו נאחזים בהם, נצמדים אליהם. וזה עבודה גדולה להתבונן ולגלות את היחזות הזאת, איך אנחנו נצמדים אליהם. כי אז נתחיל לראות איך אנחנו מייצרים את הסבל בעצמנו פשוט בגלל הבורות שלנו. זה איך שבא הסבל הסמסרה, בגלל הבורות שלנו. לא מצד עצמנו אנחנו יצורים סובלים, זה לא נכון. אילו זה היה נכון, אי אפשר היה להגיע להערה. אז אף אחד לא יכול היה להפסיק את הסבל שלו, אם זה היה הטבע שלנו. אבל זה לא הטבע שלנו. דרך שזה מופיע בחיים שלנו בגלל הבורות שלנו. כי אנחנו נאחזים בדברים שלא היו ולא נבראו. כי אנחנו לא מבינים את הטבע של עצמנו. האם אנחנו נאחזים בגוף שלנו? האם אתם אחוזים בגוף שלכם? נשאיר אתכם כרגע עם השאלה הזאת, אנחנו נחזור אליה ונעשה על זה מדיטציה.
תשומה בפרחים אדויה עם הצילי יבשות לארבע וחמה ולבנה היא אדויה ופנינים של כל חסד הם לאתה וליבי יחנה ובכה אגישנה כגן של עדנת הערה וליבי יחנה ובכה אגישנה כגן של עדנת הערה אום איתנו בך לא תזכה כל בריאה בעולם שכולו טוב. אילם גורו רבנן דרקם מיית ריאה.